אז הגמרא, זה יש לכם למעלה. אמר, אמר רב יהודה, אמר רב. מימרא בשם רב, בסוף הסוגיה, אנשי ירושלים, אנשי שחץ היו. כן, גאוותנים. עוד פעם, אנשי ירושלים של זה. של הסוגיה הזאת, של כל הבעיות שיש וכל הגורות שלהם. אדם אומר לחברו, במה סעדת היום? ורשי אומר תשמיש, גסות כזאת, גאווה וגסות. איך אפשר להגיע למציאות כזאת? דיברנו על הרבה גרורות שהיה לגאווה הזאת, עד ממש חיפוש החוץ, אבל עד ממש שיח כזה, מציאות כל כך נוראית. טוב, אז אני קורא קצת מהן, אין את זה אצלכם, בסדר, ואז נקרא על זה. משפט ראשון יש לכם, כל כוח העומד, אנחנו בעצם צריכים להבין איך מגיעים למציאות כל כך נמוכה. אנשי ירושלים, כל כוח העומד בגובהו והשתלמותו למטרה רוממה, כשהוא נופל מערכו, הוא מגלה את מהותו לצד החיסרון. באותה המידה עצמה של הכשרת גדולתו. אני חושב שראינו כמה פעמים את העיקרון הזה, שיש פה באמת כמו כוח שימור החומר, כוח שימור האנרגיה. כשיש אנרגיה כל כך גדולה, יש איזה כוח שיש לו יתרון גדול, השתלמות גדולה, הוא עומד בגובהו להשתלמותו למטרה רוממה. אם הוא לא מצליח להביא את הגודל הזה, כשהוא נופל מערכו, אז הוא לא נשאר איזה אנמי כזה, הוא מגלה את כל המרות שלו, את כל האנרגיה, בדיוק לצד השני, לצד החיסרון. באותה המידה עצמה של הכשרת גדולת, כי בסוף זה אותו כוח. נכון, השאלה איפה מכוונים אותו, אז הוא מכוון למעלה, לגודל. אבל עכשיו הגאווה יצרה את כל החולאים האלה, עד שהביא את הכוח הזה למציאות הכי נמוכה שיש. טוב, אז אני קורא כמה משפטים שאין לכם, ואז נקרא מהדף שהצילמנו. כשהנשמה האלוקית היא רוממה באדם, נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. החיים מראים בקרבו את צורתם העידונית הפנימית, וערכם נעשה חשוב, עד שהנטייה להעלות את אור החיים, להרבות ההפריה, מונחת בעומק הנפש בצורה של מנוחה, של אהבה וחדוות עולמים. לא תסעיר את הרוח, ולא תערבב את התארה הרוחנית, ולא תצא מגבול ערכה וזמנה. עידון תהרת האהבה יוצא וממנו ממלא את הנפש עושר ורוממות, ולוקח עמו את כל המידות היותר חשובות ועדינות. זה כשהכוח הולך למעלה רוממה. אז האהבה והקשר האישי בין האיש לבין האישה, זה בא עם עדינות, עם אהבה, איך הוא אומר פה במשפטים, עידון תהרת האהבה יוצא ממנו מלא את הנפש עושר ורוממות. אבל כשהאדם נופל, אז את אותו כוח, אמרנו זה הולך בדיוק לצד השני, נכון? עם כל העוצמה שלו, עם כל האנרגיה, הולך זה הכוח הער של הנטייה הטבעית בדרכי חושקו, ואותה הנטייה העדינה שבאה עם אהבה שבשביל חשיבותה ורוממות יפעתה חלפו הלכו למנה חלקים רבים מנפש, אחרי זה נסביר את זה, נעשית אחר כך למוקש לגסי נפש ופריצים ועוללים, עד שכל הוד האדם מתרוקן ונטבע בשיקוע ההתרגשות הבעמית האחורה, ועל חשבון האידיאליות הטבעית שהייתה זכאית להרחיב את חופשתה המסוגרת בישנות טבעית פנימית, מסרך את הבורות את דרכה באבן מצולות הכיעור והשחץ אשר ישוב לתארה בעת אשר יבוקש את אבון ישראל בינינו ואת חלטו יהודה ולא תמצאנו. טוב, אנחנו רוצים קצת להסביר את הנקודה הזאת שהכוח הזה, שאותו, קצת נגענו בדברים האלה, אותו כוח באמת שמיועד באמת לרוממות, לגודל, להוסיף חיים בעולם, שזה יהודו, באמת מוסיף חיים, הכוח הכי גדול שבאדם, הוא בסוף, כשהוא לא מתבטא בצורה הנכונה שלו, אז הוא הפוך. אז הוא מחטיא את האדם, מפיל את האדם, מוריד את כל המציאות. כן, וזה גם חלק מגורות הגאווה. אז בואו נראה את הדף שחילקנו. אז ככה. אז כל כוח עומד בגובו בשתלמותו למטרה, ומה כשהוא נופל מערכו, הוא מגלה את מהותו לצד החיסון באותה מידה שעצמה שהכשרה גדולתו. לפי אותו ערך ועוצמה, שהיה פועל טובה וברכה, כן, פועל ובכישלונו קלקול. אם אין הכוח בא לידי התמלותו בצורה הישרה, אידיאלית ומתוקנת, אין הוא שובט בפעולתו, כי אם הרבה לפעול באופן מקולקל, המרבה סיבוך נוראי ושקיעה מוסרית גדולה מאוד, לכן הרבה פעמים ניקח את זה הפוך, שיש מציאות מאוד מאוד פרוצה, קשה מאוד, נדע ששם יש המון המון כוחות, שכשהם יבואו בצורה הנכונה, אז יוסיף פה הרבה הרבה גודל, נכון? זה מובן, נכון? ניגענו את זה כמה פעמים. עכשיו, משפט הבא הוא חשוב לנו מאוד. הוא אומר הרב ככה, כשהוא מתחיל קודם כל במציאות האידיאלית הגדולה יותר, כשהנשמה האלוקית היא רוממה באדם, נכנס בקרבו אור החיים במידה רחבה וגדולה. יש לעמוד על הביטויים אור וחיים, אשר הרב מרבה להשתמש בהם. אז מה המשפט אומר פה? כשהנשמה האלוקית רוממה, הנשמה היא תמיד רוממה, אבל הכוונה באדם. כשהאדם חי בצורה מותאמת אל הנשמה, אז הוא מאפשר לאותה נשמה להצליח להופיע בתוכו את החיים, נכון? אין איזו סתירה בין החיים שלו לבין הנשמה, אז הנשמה מתחילה להוביל את החיים בצורה הגדולה שלה, ושם, כשזו מציאות כזאת גבוהה, אז אנחנו נשתמש, הרב ישתמש בביטויים כמו אור וחיים, שתכף נסביר בעזרת השם. וזו מציאות מאוד מאוד עליונה. אבל במציאות רגילה שלנו, אז אנחנו עסוקים במילים כמו מחשבות ורצון, ואיך אנחנו בעמל יומיומי של עבודה מוסרית, עבודה אמונית, עמלים להצליח להרים לאט לאט החיים בדרך של המסילת ישרים, בזהירות, בזריזות. אנחנו עובדים לא מהנשמה, אנחנו עובדים מהמפגש שלנו עם המציאות, נקרא לזה מהחוץ אל הפנים. כשם יש מציאות כזאת, זה העמל הרגיל, המוסרי שלנו, שם הביטויים המרכזיים שאנחנו נדבר עליהם זה מה המחשבות שלך, מה הרצונות שלך, איך אתה מרים את הרצון. אני תכף אמשיך להזכיר את זה. בסדר? בואו נראה קצת, נתקדם פה. עולמו הפנימי של האדם מורכב משלושה יסודות ראשיים. נשמה, נפש ורוח. בסדר? שלוש שכבות, שלוש קומות. הנשמה היא הצד האלוקי שבקרבו, כמו שאנחנו אומרים בברכות השחר, נשמה שנתת בי תאוריי, היא תמיד תישאר תאורה, היא תמיד חלק אלוקה ממעל, היא גם לא נגמרת אף פעם, גם כשאדם מת, לא עלינו, אז הנשמה נשארת, וגם כשהוא חי, אי אפשר לטנף אותה, אי אפשר לקלקל אותה, היא כל כך פנימית וכל כך תאורה, כל כך נצחית, אי אפשר לפגוע בה. זאת אומרת, יש בתוכנו איזו שכבה עמוקה שהיא תמיד נשארת בגודל שלה, באלוקיות שלה, בטהרה שלה, ומתוכה אנחנו חיים. היא לא שייכת לצד הבחירי. הצד, אני שמע שאתה אומרת, הצד העצמי, העליון, הגנוז, האדיר בקודש, זה לא אופיו האישי בא לידי ביטוי. כי אם שייכותו הכללית, קדושת הקשר שלו עם הכלל, הנשמה זה הקשר שיש לי עם עם ישראל, עם כלל ישראל. זה לא בא לידי ביטוי הצד המיוחד בכישרונות שיש לי והחסרונות והדברים המיוחדים בנפש, זה לא בא לידי ביטוי שם. אלא הצד הטהור שמשייך אותי, חלק מההופעה של הכלל. מעבר לכל ענייניו הבחיריים, מעשיו ודרכיו לטוב ולרע, כן, של האדם שוכנת בקרבו נשמה, המהווה את הצד האלוקי המוחלט שבעומק מהותו. וכל יחיד ויחיד מהאומה הישראלית חי ומאיר הטבע העצמי של קדושת כלל ישראל. זה מה שמייחד אותנו בתור עם ישראל, שאנחנו אומרים מה ישראל שהוא נבדל מאומות העולם, שהוא כל כך שונה במהות, זה הנשמה הזאת. זה לגויים אין לזה. הטבע שלעולם אינו נפגם, ואינו נאבד. אף אם מתרחקים בחיים מאוד מהתאמת ענפיהם אל פנימיותם. גם אם בחיים עצמם אדם חי בבגידה, במעשים שלו, במחשבות, ברצונות, הוא חי באמת בצורה מאוד מנותקת, מאוד רחוקה מהתורה, מהנשמה, זה לעולם לא נפגע. בכל מצב, בכל ירידה חיה בו נשמתו, מהירה ופועלת, ועתידה היא לגבור על כל המנסים לעכב את הופעתה. מתי היא תתגבר? יכול להיות שכשאדם יצליח לתפוס את עצמו, אז הוא יאפשר לה להתגבר. יכול להיות שיהיה כל מיני דברים נוספים, וזה תלוי גם בדור. אבל זה בעיקר, זאת אומרת, האדם הפרטי בסוף יכול לבחור לחיות בצורה מרושעת כל החיים, ואז היא לא תתגבר. נכון? זו הבחירה החופשית שלנו. שאומר, עתידה היא להתגבר, אז יש לה את האפשרות להתגבר כל הזמן, כל הזמן, ולעתיד לבוא, המציאות עצמה, ודאי שמה זה יתגבר. בסדר? אז עד כאן הנשמה. בסדר? קשה לנו כל הזמן להרגיש את הדבר הזה, כי אנחנו חיים ביום-יום את הבחירה שלנו, את מה אני חושב, את מה אני רוצה, את מה אני עושה. שמה אני נמצא. נכון? שמה אנחנו נמצאים, את זה אנחנו חווים. אנחנו, למרות שהנשמה זה אני יותר גדול, אבל אנחנו צריכים להאמין בזה, צריכים ללמוד את זה, צריכים לזכור את זה, צריכים, נכון? כי זה אני מאוד מאוד פנימי, מאוד, זה המהות שלנו. אבל זה לא סותר את זה ולא, כי הוא זה לא מוריד מהקיימות של זה, מהנוכחות של זה. בסדר? אז זה הפלא, באמת זה אשרנו מטוב חלקנו, שזכינו להיות מעם ישראל, זה הפלא הגדול, זה השמחה, העושר הגדול, עלינו וגם על אחרים. כל אדם מעם ישראל, גם אם אתה תראה שהבחירה שלו, שנייה אחת רגע, היא כזאת עקומה ונוראי, ואתה שומע דעות הזויות, זה קשה, צריך להחזיק ראש, ישראל שחטא ישראל. יש פה איזו נשמה מאוד מאוד טהורה, מאוד אלוקית שנמצאת מאחורי הכל, והיא באמת האדם עצמו. לכן, אם היא תוליד ילד, הוא יהיה יהודי. הוא ימשיך את אותה נשמה. נכון? זה... כן.
הרב, כאילו, אני אומרת, הנשמה קיימת בנו, ויש בו כוח שלנו לעורר אותה ולהוציא אותה לפועל. השאלה שלי, אם יש משהו בנשמה שיכול לעורר את האדם, כאילו, אני אומרת, אם אדם עכשיו רחוק לגמרי מהעולם, וכאילו, יש משהו, כאילו, היא מעבר לרב קיימת, יש איזה משהו בא שיכול דווקא לעורר, רק גורם לאדם לרצות להופיע אותה, כאילו?
כן, אבל אולי עוד טיפה נתקדם, אז אם אני שכחתי להתייחס לזה, תזכירי לי, בסדר? טוב, אז זה הנשמה. הנפש זה הצד השני, זה השכבה היותר חיצונית, שאותה אנחנו מאוד מאוד מרגישים, היא מאוד מאוד מייחדת ביני לבין מישהו אחר, שם נמצאים הכוחות, הכישרונות. הנפש היא הצד האישי שבאישיות. מידותיה, נטיותיה, אופיה וכוחותיה. כן, זה... קיבלנו את הנטיות האלה מהורים, חלק מחינוך שחינכנו את עצמנו, שקיבלנו, בסדר? שם זה נמצא, זה בנפש. אולי נדייק יותר. כן, זה הדברים שקיבלנו, עוד לפני מה שבחרנו, בסדר? עוד לא בחרנו שום דבר. קיבלנו נפש כזאת מסוימת, עם נטיות מסוימות, עם כישרונות מסוימים, בסדר? וזה כל אחד הוא שונה. איתה נולדנו. בסדר? אבל היא כבר, היא לא התאורה, היא לא העמוקה הזאת, היא לא זאת שאין לו שייך בבחירה. בסדר? היא, אותה אנחנו מזהים, אנחנו יכולים להרגיש אותה, לשים אצבע על זה. טוב. בין הנשמה, הפנימית הזאת, ובין הנפש, עם כל הכוחות שיש, יש את הרוח, עומד את הרוח. בסדר? נשמה בפנים, אחרי זה רוח, נפש. הרוח. מה קורה ברוח? בה מתבטא את האישיות המוסרית. הבוחרת באמת מן השקר ובטוב מן הרע. בצד הרוח שבו מתחנך האדם, לומד ומקיים, מקבל השפעה מתלמדי חכמים, ומרבה שינון והעמקה, בוחר בטוב, הולך בדרכה של תורה. מצבים שונים יש לרוח. יש היא מרוממת, לפי הבחירה של האדם, ויש היא נמוכה. בבחירתו יכול האדם להתרומם ולהתקדש, וכן להפך. בסדר, אז איפה נמצאת הבחירה? מה הבחירה עושה? היא לוקחת את הכוחות של הנפש, שאותם זה הנתונים שיש לנו, והיא עכשיו בוחרת מעשים כאלה, מחשבות, רצונות, שאם הם יתאימו לנשמה, יתאימו לתורה, אז אותה נפש היא תצליח להתאים את עצמה קצת יותר ויותר אל הנשמה. ואם היא תבחר ברע, אז היא תייצר איזה חיץ כזה, איזה שני סוגי חיים. יש את מה שהנשמה אומרת, ואת הנפש שחיה בצורה מנותקת. בסדר? אז ברוח שם נעשית הבחירה. הרוח זה הבחירה. איך אני לוקח את הכוחות של הנפש, ואני, האם אני מתאים את המעשים של, עם הכוחות האלה? את מעשים, את המחשבות, את הכל, איזה חיים אני חי? חיים שמתאימים אל אותה התורה, לנשמה, בסדר? זה הבחירה הטובה. ואז אני יותר ויותר בונה חיים שמותאמים אל אותה מהות פנימית שיש לי. או שאני בוחר לא טוב, אני בוחר, בחרת ברע. אתה בוחר ברע, אז אתה בוחר חיים אחרים לגמרי, שמנותקים. יש לך שתי חיים. יש את החיים שמה שהנשמה אומרת, ויש את החיים של איך שאתה בוחר עכשיו. ואז ייצור באמת חיץ מאוד גדול. מחלת הגאווה, דיברנו על זה הרבה, נכון? שיש איזה באמת איזה פיצול כזה. איזה חיים מאוד מאוד מבחוץ, ואז אז הרבה פעמים זה מאוד כואב, כי הנשמה בפנים זועקת, היא רוצה משהו אחד, אתה חי בצורה אחרת, דיברנו קצת על הדברים האלה. כן, רציתי לשאול? כן, אני אומר, איפה נמצאת הבחירה? זה נמצא ברוח. הרוח משתמש, הרוח זה, אני משתמש בכוחות הנפש שקיבלתי, ואיך אני חי אותם? הם, הכוחות של הנפש הם גלמים, הם לא טובים או רעים, זה כוחות. אם אתה משתמש, אתה משתמש בהם לפי איזה אורח חיים אתה בוחר. אם אתה בוחר בתור, אתה בוחר לפי מה שכתוב בתורה, לפי מה שמתאים אותה לנשמה, אז אתה עכשיו מעצב את כל צורת החיים שלך, המעשית, המחשבתית, הרגשית, הרצונית, על פי אותה נשמה, בהתאמה, בסדר? ואז לאט לאט נוצרת איזו התאמה בין איך שאני חי בבחירה שלי לבין מה שקורה פנימה עצמי. אבל אם אני אחיה חיים אחרים, לפי החוץ ולא לפי התורה, לא לפי הנשמה, אז ייווצרו פה באמת שתי מערכות חיים. מערכת אחת שהיא בחירית, ששם אני לפי מה שאני רציתי, לפי מה שבחרתי, ומערכת שנייה של הנשמה שהיא רוצה משהו אחר לגמרי. ואז יהיה פה איזה שתי קולות בתוך האדם. כל הזמן יהיה איזה שיח כזה. יהיה נקיפות מצפון ככה, כי זכאב, כי אנחנו נרגיש שזה לא ישר, זה לא מתאים. בסדר? יותר מובן? טוב. כשבוחר הוא בטוב, ואישיותו המוסרית מהווה את הכוח השולט במרכז החיים, בוחר בטוב זה לא בחירה אחת. שעובד קשה. והוא עובד על עצמו בתהליך ארוך של עוד שינוי ועוד התקדמות בצד של המעשים, והוא מבין דברים, אחרי זה הוא רוצה דברים, והוא נופל. תהליך של תשובה, תהליך של התקדמות. כשהוא בוחר בטוב, אישיותו המוסרית מהווה את הכוח השולט במרכז החיים, אז מה קורה? מתה את נטיות הנפש, את פעולת הכוחות השונים לדרכה של תורה. אז הוא מתקרב להופעת הנשמה שנמצאת אצלו פנימה. את, את, אחרי עמל רוחני ומוסרי ארוך ורציני, מתהווה בו מהפכה פנימית. רגע, לפני כן נדגל למה. רוצה לשאול? כן.
מה ההגדרה של רוח? זה לא נשמע שזה הדרה, כאילו, הרוח האלוקית, כי זה יכול להגיע גם
למקום לא טוב. כן, הרוח זה הבחירה שלי. זה הבחירה. זה השיקול דעת, מצב הרוחני, נקרא לזה ככה, זה השיקול דעת, הבחירה.
אם זה מצב רוחני, אבל זה משנה שזה כדי. יש רוח שהיא לא טובה.
כן, יש גם רוח של טומאה, יש גם רוח נמוכה, יש גם, כן. יש רוח שהיא רוחנית, שהיא מתאימה אל הנשמה. ויש רוחות של דמיונות, רוחות נמוכות. הבחירה, השכל, איפה המחשבות נמצאות, איפה הרצונות נמצאים. שם אני בוחר איך אני מנהל את הנפש, איך אני לוקח את כוחות הנפש ואיך אני מעצב חיים.
אז זה המקום לרוח ולא בחירה פשוט.
צריך לחשוב איך להסביר, מה זה עוד כולל בעצם, נכון? שם זה הבחירה. לא יודע, צריך לחשוב על זה. הצורת חיים הזאת בעצם, זה הצורת חיים שמלווה את רוב בני אדם. היא בעצם צורת חיים של עבודה, של עמל, של תהליך ארוך, שאדם מעצב את צורת החיים החיצונית שלו. אני קורא לזה חיצונית כי היא נמצאת, אני מזהה אותה. אותה אני חי, ואני לאט לאט מתאים אותה אל צורת החיים הפנימית שלי, לנשמה. בסדר? וזה היה סתם עסוק ברוב חייו. אבל יש מדרגה של אנשים ענקים, שאצלהם אחרי השלבים האלה מגיעים לשלב אחר, שלב חדש. אז תראו את זה עכשיו. את, את, אחרי עמל רוחני ומוסרי, ארוך ורציני, מתהווה בו מהפכה פנימית. ומצורת חיים של עמל מוסרי בלתי פוסק, בהתגברות על כוחות שליליים, תוך זהירות וזריזות, ומתוך לימוד ושינון ועיסוק מתמיד בהטיית הנטיות והכוחות לדרך טובה, שם האדם יוצר כל הזמן, נכון? האדם הוא גולם כזה, והוא מעצב כל הזמן את האישיות שלו, את מתעלה הוא, הוא מגיע למדרגה עליונה יותר. זה מדרגת הקדושה. מה זה מדרגת הקדושה? זה כבר בסוף המסילת ישרים. מדרגה מאוד מאוד גבוהה. קדושה זה משהו מאוד מאוד עליון. אבל בואו קצת ננסה להסתכל עליו רק. כשחייו הבכירים מותאמים לחייו הפנימיים, לחיי נשמתו, עכשיו מדרגת הקדושה פה מתהפך הכל, מתחילים חייו לזרום מהנשמה עצמה. התורה היא חיה בקרבו, ואין עוד צורך למלחמות תדירות, תדיריות, נגד העץ הרע ולעצירת כוחות שונים. זה השלב הזה, זה כבר אם אמרנו שבשלב הרגיל של כולם, זה שלב של עבודה, של עמל, של מלחמה, נגד צדדים נמוכים, נגד יצר הרע, איזה מחשבות לחשוב, כל הזמן, מלחמה של התקדמות כל הזמן, מלחמה פנים ואחור, כמו בכל תחילת המסילת ישרים, זהירות, זריזות וכו'. יש שלב שאחרי שבן אדם כבר גדול ועשה את כל התהליך הזה, אז כבר האישיות, הוא עיצב אישיות שהיא כבר, או אורח חיים, צורת חיים שהיא כבר מתאימה מאוד אל הנשמה. ואז עכשיו כבר הוא לא מעצב מהחוץ להתאים אל הנשמה, אלא כבר עכשיו הנשמה מתחילה כבר להתפרץ החוצה. והיא מופיעה בתוך החיים האלה. היא כבר זורמת. פה זה כבר יש איזו זרימה. אנחנו במידת הזהירות, פסיעת ישרים, אנחנו נזהרים מאוד זרימה, נכון? אנחנו נלחמים בזרימה. כי אם אתה לא עושה כלום, לא הרמת את החיים ואתה זורם, אז בדרך כלל זרימה זה בלי מחשבה. אז זרימה למקומות נמוכים, בטח למקומות של הבל. הזרימה הפשוטה שלנו היא לא להתגדלות רוחנית. אבל יש שלב כזה, אחרי שבן אדם כל כך הרים את קומת החיים, שעכשיו כבר, הזרימה מהנשמה, הזרימה היא כבר מהנשמה. אדם ענק כזה, כשהוא זורם, הזרימה שלו, בלי שהוא צריך לחשוב, הוא זורם דברים שהנשמה רוצה. הוא רוצה גודל, הזרימה שלו. זה כבר שלב, בסדר, הפוך. מה זה הפוך? הרמתי כבר את כל צורת החיים, עכשיו כבר הנשמה מדברת מתוכי. אתם מבינים שזה אנשים ענקי עולם. נכון, על רב קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, אז ככה אמרו שהוא והתורה זה ממש אחד. נכון, יש מצב שאתה כל כך לומד, והלימוד, אתה יודע הרבה, ואתה מעמיק הרבה, והנפש שלך נהיית כבר כל כך מתאימה לזה, עד שזה איזו התאחדות כזאת, הזדהות כזאת. זה נהיה חלק מזה. נכון? זה משהו מאוד מאוד גדול. נהיה חלק מזה, אז אתה נהיה חלק מזה, היא נהיית חלק ממך, נכון? אז הנשמה כבר מתחילה כבר לזרום, להחזיר, כאילו. אם אני, זה לא, החיים שלי עכשיו לא יהיו רק לפי מה שאני בחרתי, אלא לפי מה שאני עכשיו פתוח והנשמה מופיעה דרכי. האינטואיציות האלה שיוצאות מהנשמה הן כבר מאוד גדולות, יש להן באמת, כשחייו הבכיריים מותאמים לחיים הפנימיים, לחיי נשמתו, מתהפך הכל, מתחילים חייב לזרום, הנשמה עצמה, התורה חיה בקרבו, ואין לו צורך למלחמות אדיריות, נגד היצרה, לעצירת כוחות שונים. לא יודע אם להגיד שאין יצרה, אבל זה כבר אחר לגמרי. יצרו על הדברים אחרים. למה? כי יש התאמה. יש כבר התאמה. אז זה לא שנגבר את העבודה, אין דבר כזה פתאום לנוח. כן, אז זה עבודה מסוג אחר לגמרי. אבל זה מדרגה של אבות, מדרגה של נקי עולם כאלה, של הקדושה. אמרתי, סוף המסילת ישרים. מי שרצה לשאול פה? כן. נכון, שאלה יפה. אז הגמרא אומרת את זה, באמת, אפילו על המוראים כתוב את זה, נכון? כל הגדול חבר, יצרו גדול ממנו, נכון? יש הגמרא אומרת בסוכה, אומרת ככה, שהיו איזה בן ובת, שהם היו צריכים להגיע לאיזה מקום רחוק. אז הם אמרו, בואו נלך מחר ביחד, יש לנו דרך ארוכה. אז אביי, אם אני לא טועה, אמר, אני אלך אחריהם קצת יותר רחוק, ו... יפריש אותם מהעבירה, אם חס ושלום, אז הוא הלך אחור, רחוק, לא ראו אותו. והם הלכו. ואחר כך הם הגיעו באיזשהו שלב למקום שהם צריכים להתפצל. והתפסלו. אז הבעיה ככה אומר, הוא ככה נחלשה דעתו. איך הצליחו ככה לשמור על עצמם, וזה אומר, אני מרגיש עם עצמי שאני הייתי צריך להתמודד מאוד, משהו כזה. אז... הוא אומר את זה לאחד המורים, הוא אומר לו, כל שגדול לאדם גדול, יצרוג יותר גדול ממנו. זה לא אומר שהנפילות שלו יותר גדול, היצרוג יותר גדול ממנו. אז יש חשבון גם כזה, כן? אבל יש גם צד כזה, איך משלבים ביניהם? זה לא אומר שאם יצרוג יותר גדול ממנו, אז הוא נופל יותר, נכון? ויש בתוך זה כנראה כמה מדרגות, יש מדרגות שאדם כבר שוחט היצרה, יש מדרגות שה... כל מיני מעלות כאלה ש... שייכות לאופק שלי, רחוק רחוק. גם, אבל יכול להיות שמדרגות כבר מעבר לזה גם. טוב, עכשיו אנחנו רצינו להסביר קודם כל את המילון פה. מתי הרב משתמש במילים כמו אור וחיים? ככה, הרב משתמש הרבה במילים רצון ו- ושכל ומחשבות, זה במציאות הרגילה. במציאות אבל של באמת מדרגה של קדושה, מדרגה כזאת גבוהה, שם הרב כבר מתבטא במילים של, פה, בפסקה פה הוא אומר כאן, נכון? פה דיברנו על המציאות העליונה. נכנס בקרבו אור וחיים. אור וחיים זה כשהנשמה מתחילה כבר לזרום בתוך, בתוך העורקים שלנו. מציאות חיים שלנו היא לא באה רק מהצד של הבחירה, אלא כבר מהזרימה של הנשמה. ואז הנשמה מהירה, ואז זה חיים. שמה זה כבר זרימה, בסדר? אבל מציאות הרגילה שלנו היא לא זרימה, הפוך. אנחנו נזרים מאוד בזרימה. אנחנו נלחמים כל הזמן. נמשיך פה ביכולת הזכייה להערת הנשמה, מדרגות רבות יש. כמובן, בנוסף, תלוי הדבר, אף מצבה של האומה בכללה. כי הבדל גדול יש בין מצב חיים נמוך, ומצומה של גלות וחורבן. רגע, את שאלת, תוכל לשאול, לחזור על השאלה שלך? נראה לי שעכשיו זה...
אם הנשמה היא רק בתוכנו, שיש בכוח שגם גורם לנו להתעורר,
זה לא סותר שתי הדברים שאת אומרת. היא בתוכנו, השאלה היא האם היא רק בתוכנו, ואם נגדל, נגדל, אז היא תאיר, אבל היא כלום בינתיים, או שהיא יכולה גם לעשות דברים, גם אם לא מגיע לגודל הזה. זו השאלה בעצם, נכון?
היא מצד עצמה גם יכולה... אם אני לא
אוהב,
כאילו...
בלי בחירה, האם בלי בחירה?
כן.
כן, אז לא. אז באופן עקרוני כתוב ברית קרותה, שרק לפי הבחירה, יש באיגרת תקנה של הרב קוק, אז הוא שם מסביר את היחס בין הסגולה לבין הבחירה, אז זה ברית קרותה, שהנשמה תצא רק לפי הבחירה של האדם. זה הפשוט, אבל יש לזה כל מיני השלכות. למשל, כשהדור הוא גדול, יש מציאות גדולה של גאולה, של בטח של בית המקדש, אז ודאי שהמציאות הפנימית היא יותר מאירה. מתוך כך זה מאיר יותר בכל אחד ואחד. וכן גם במציאות יותר קטנות. אדם, פתאום יש איזה דחיפות כאלה מבפנים, שיכול פתאום להידחף אם הוא יהיה מאוד קשוב. יש כל מיני פולסים כאלה שהם נובעים מכל מיני דברים. לפעמים מאנשים גדולים שמתפעלים על עם ישראל, לפעמים לפעמים הרבה תורה שיש בעם ישראל, אז זה משפיע על הכל, בסדר? הנשמה הזאת היא ניזונת מהקודש הזה, אז היא משפיעה עלינו. אבל המסלול הפשוט הוא לפי בחירה. אבל יש כל מיני התערבויות כאלה נוספות שהן לא בחיריות אצלנו, אבל אפשר תמיד לתפוס אם יש גל כזה, אז כי אנחנו אומרים שהגענו למציאות של גאולה, אז מה הכוונה? הכוונה באמת שהנשמה כבר נמצאת במקום אחר לגמרי. אנחנו בארץ, אנחנו כבר חוזרים כעם, חוזרים ברוך השם לגאולה. מציאות אחרת, מן הנשמה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר דוחפת. בסדר? אבל המסלול הרגיל הוא, העבודה היא שלנו, האחריות היא שלנו. טוב, איפה הייתי פה? כשזוכה האדם, נכון? כשזוכה האדם, אולי עוד פעם את זה הקודם, סליחה. ביכולת הזכה להערת הנשמה מדרגות רבות יש, כמובן מנוסף, תלוי הדבר אף מצא שלא אומר, כי הבדל גדול שבין מצב חיים נמוך ומצומק של גלות וחורבן למצב גאולה בניין, בין שניהם למצב עליון יותר של השראת שכינה בניין בית המקדש, נכון? יש הבדל בין גלות וחורבן, אמרנו בגלות וחורבן, בגאולה, אז הנשמה מופיעה בזמן בית המקדש, אז השראת שכינה, אז ודאי של הנשמה יש הרבה יותר ביטויים בתוכנו. כשזוכה האדם לגילוי חיי נשמתו, האדם הגדול הזה, היא המחיה בו את רוחו ונפשו וכל כוחותיו. הוא לא חי מהבחירה שלו, הוא חי ממנה. האיכות, התוכן, המהות של חיי הקודש ועבודת השם מופיעים בו אז ברמה שונה לחלוטין. לא הפרטים מתאמצים בבניין עמלני, זה המציאות שלנו, עמלני, תדירי, להשתחרר מכל נטייה רעה, להתרומם, מלומד פנימיות החיים. נכון? זה עבודת החיים שלנו. עמל גדול וכל הזמן, ונסות לשנות הנטייה הזאת, ועוד פעם לקדם, ועוד קצת, כל פעם עוד קצת, בתהליך כזה שכל הזמן מתקדם קדימה בעזרת השם, אלא במציאות כזאת זה לא הנושא, אלא הכלל הנשמתי הוא המזרים חיים וברכה. הוא מחיה את כל מערכות החיים עד לאלו הגשמיות וכל פרטיהן. בסדר? אז אם אמרנו שהרוח, במציאות הרגילה, הרוח משתמשת בנפש ומייצרת חיים כאלה שמתאים אל הנשמה, ואז העבודה היא מבחוץ לפנים, אם אדם כבר הגיע למדרגת הקדוש, אז פה זה כבר בא מהפנים אל החוץ, נכון? גם הגיע מהפנים אל החוץ. זה כבר, הכל נהיה לו מאוד טבעי, כי יורים את כל הטבע שלו. הנשמה כבר מופיעה בצורה חופשית, כבר אם מעצבת את הטבע שלו. כאשר עושה קרה במדרגות הנפש מצד פרטיותן, הוא מדבר על החוכמה, לא האור וחיים, על ההכרה שבה מכיר את הטוב, על הרצון שבו הוא שפע. אנחנו עוסקים, נכון, ברצון, במחשבה, בהבנה, בשאלות הזה. אולם כאשר הוא עוסק, הרב עוסק בתוך ציפייה אידיאלית עליונה, במצבים קיים של הנשמה, כמו שאמרנו פה בתחילת הפסקה, של הופעות מאוד מאוד גדולות, של מציאות מאוד אידיאלית, אז שמה הוא מדבר על חיים, על אור. בסדר? זה מובן מה שאנחנו אומרים? טוב, עכשיו, מתוך זה באמת הפסקה, אנחנו רצינו להגיד, זה לכם את כבר, נגיד זה בעל פה, רצינו, שאלנו איך יכול להיות שאפשר להגיע למציאויות כאלה נמוכות, כן? אז אנחנו אמרנו שדווקא כוח כזה של חיים, שתפקידו בעולם זה להוסיף חיים, זה הכוח הכי גדול שניתן לאדם, כי איתו הוא כאילו שותף לאלוקים, נכון? שלושה שותפים לו לאדם, כן? אבא, אמא והקדוש ברוך הוא, נכון? יש לנו, לאדם בעולם יש את האפשרות להיות שותף לקדוש ברוך הוא, כן? ולהוסיף חיים בעולם. זה פלא עצום הדבר הזה, נכון? זה פלא עצום. להיות שייך למשהו כזה גדול. אז הנטייה הזאת, כשהיא מגיעה בגודל שלה, אז היא מאוד מרוממת. מציין פה הרב, מציין פה את, גם את האדם הראשון, כן, גם בגן עדן, שם אולי זה באמת, שם זה להתמונן בנטייה בגודל שלה, ששם גם לא צריך גם לבוש, בגלל שהמבט על האדם, כשמסתכלים על האדם לא רואים חוץ, רואים חוץ, אבל דרך חוץ רואים את הפנים, מתרשמים מהאישיות, מהמידות, מהגודל. זה במציאות העליונה, ואז זה מגיע עם אהבה, עם עדינות, כן, הוא הכניס הרבה הרבה את המושגים עדינות שם, אבל כשהמציאות מתרחקת מהנשמה, מהפנים, אז פתאום החוץ מקבל כאילו משמעות בפני עצמה. נהיינו מאוד מאוד חיצוניים, ולכן עכשיו, אז קודם כל, אותה נטייה צריכים מאוד, היא דורשת הרבה הרבה טיפול, היא דורשת הרבה סייגים, נכון? חז"ל מרבים הרבה הרבה סייגים, זה מאחר חורבן בית ראשון, המון, עשו סייג לתורה, נכון? כך כתוב באבות שם. המון המון סייגים, סייגים בכלל, ובטח סייגים בנושא של צניעות, ולמה? כל ההרחקות האלה, כי אנחנו התרחקנו. אז עכשיו צריך לייצר תורה שבאמת יודעת להתבונן לפי איך שאדם עצמו, נכון? לפי איך שאם אדם עכשיו הוא חיצוני, אז איך אנחנו מייצרים איזה יחס נכון אל האדם, אל הפנים, בין איש לבין אישה, אנחנו מייצרים יחס נכון, אז דווקא בריחוק, בכיסוי, בלבוש, כי... אבל כשנחזור למציאות יותר עליונה, אז באמת שהדברים באמת נהיים טבעיים, אבל הטבע הוא לא כמו שאומרים היום טבעי. היום התשעון טבעי זה טבע חיצוני, טבע טבעי וחיצוני, אז ודאי שצריך להתייחס לטבע הזה עם הרבה עזרה, עם כל הסייגים של חז"ל. אבל ככל שהמציאות היא עליונה יותר והפנים פורץ יותר והוא יותר משמעותי, אז ממילא, אז המבט הפשוט, גם על החוץ, מתרשמים מהפנים. אני אקרא לכם אז רק כמה משפטים פה, לא צילמתי לכם את כל הפסקה פה. על חשבון האידיאליות הטבעית שהייתה זכאית להרחיב את חופשתה המסוגרת בביישה. אין לכם איזה לפנים, אז חבל סתם, אני לא... בסדר? זה מובן מה שאומרים? כן. אין לזה מספיק לפניכם, אז אני ככה אנסה לקצר בזה. הרב רצה להסביר פה, זה למה, איך הגענו למצב כזה, מה, התחלנו מהגאווה, ואז גורות עד מצב כזה של אנשי ירושלים. אנחנו מדברים עכשיו על, אמרנו, חורבן הבית, אז שנמצאים כשיש בית מקדש, מציאות כל כך עליונה, אז העולם הפנימי כזה גדול, והוא מה שמעסיק, והחיים הם מאוד פנימיים, מאוד גדולים. איך פתאום אחרי הגאווה, ואנחנו כבר לפני החורבן, כבר הקלקולים הגדולים האלה, פתאום אנשי ירושלים בגאווה הגדולה, שהיו שואלים, אדם אומר לחברו, במה סעת היום? רש"י אומר, בתשמיש. זה השיח, זה הנושא. איך יכול להיות שהגיעו למצב כזה? אז אמרנו, שככל שהכוח הוא יותר גדול, עם שליחות יותר עליונה, יותר גדול, אני מתכוון לא רק בכמות שלו, בעוצמה שלו, אלא בשליחות שלו, בתפקיד, במהות שלו, ככל שהוא יותר גדול, זה כוח שיכול כל כך להרים את המציאות ולגדל אותה, להופיע חיים במציאות ולהמשיך את המציאות, לאפשר למציאות נצח. מצד אחד, זה זמן שהבית קיים, אבל כשמתחילים להידרדר, כשהתחלנו מהגאווה וכל הגבורות, אז אותו כוח, כשלא יכול לבוא לידי ביטוי כבר בגודל שלו, אז הוא לא פתאום אומר, טוב, בסדר, אז לא יהיה כלום. הוא נשאר ב... עם המון עוצמה, עם המון אנרגיה, אבל עכשיו הוא דוחף למציאות הכי נמוכה שיש. זה יכול להיות ממש שתי צדדים הפוכים לגמרי. אז באמת מאז חורבן הבית, כאן מסבירים למה אחרי חורבן הבית, אז כל כך התרבו כל כך הסייגים בכלל, ובטח בנושא צניעות. למה? כי עכשיו צריך לתת לאדם, שהאדם כבר נהיה הרבה יותר קטן, הרבה יותר רחוק, הרבה יותר חיצוני, איזה תורה עכשיו שתוביל אותו, שתנחה אותו, שתדריך אותו, איך הם מתייחסים לחיים, איך מתייחסים בין איש לבין אישה, נכון? כי אנחנו עכשיו אנשים אחרים, אז עכשיו צריכים תורה אחרת. תורה אחרת הכוונה, תורה היא, מה זה תורה אחרת? מתוך אותה תורה, סייגים כאלה, חכמים, ברוח קודשם, ככה הדריכו אותנו, איך לחיות נכון בעת הזאת, בסדר? כמה זמן יש לנו? אז אולי נוסיף עוד איזה משהו קטן, בכלל בכל הסוגיה הזאת, לכאורה הסוגיה הזאת עוסקת בכלל בחורבן הבית. האם יש משהו דומה מכל הדברים שדיברנו פה, דומה לתרבות שלנו, לדורות שלנו? לכאורה אנחנו מזהים הרבה דברים דומים, נכון? של גאווה וחיצוניות, נכון? דיברנו והתאמנו את זה. אבל אומר הרב שזה נראה דומה בחוץ, אבל זה שונה מאוד במהות. ולמה? ולמה? אני אתן איזה משל, זה בסדר? אני רשמתי לעצמי ככה ש... יש... כשילד מתחיל לגדול, אז הוא נופל הרבה פעמים, נכון? עד שהוא יודע ללכת, נכון? נופל, 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 זה לא נעים שהוא נופל. גם כואב לו, גם נפצע מזה. עד שהוא בסוף מצליח, נכון? ולהבדיל, אדם זקן, כבר שבקושי מצליח תחזיק את עצמו, זה גם נופל הרבה פעמים, נכון? מה ההבדל בין הנפילות האלה לנפילות האלה? שתיהם הולכים ונופלים מדי פעם. מה ההבדל? אותו זקן, הוא נופל כי כבר הכוחות נחלשו. וזה כבר מעיד על זה שכבר הכל יותר חלש, יותר נמוך, בסדר? איזו דעיכה כזאת. אותו ילד, הנפילות שלו, גם זה בדיוק אותן נפילות, זה נפילות שהן חלק מהגדילה, הן מפוחות, נכון? הן חלק מהגדילה, אם אני לא איפול, אני לא יודע גם ללכת. אז אותו דבר גם כאן. הגאווה שדיברנו עליה פה, עם כל הגרות של המחלת החיצוניות, ואיך אני נראה, והתדמית, וכל הדברים האלה, זה המחלות שבסוף החרימו את הבית. זה אנחנו. ככה נהיינו, ככה הנפשות נהיו, זה התרבות, זה האנשים. וזה החוסר חיים, בחורבן. עד שיבנה בבית השני, זה חורבן. ולכן זה אמיתי. זה לא מתאים לנשמה, אבל זה אנחנו. אבל היום, עם כל החסרונות שיש וכל הדברים הקשים, אבל זה חלק מתהליך של גדילה. אנחנו במציאות שמאירה, אנחנו במציאות שמתחדשת, עם ישראל כבר חוזר לכוחות שלו, לרעננות שלו, נשמה כבר שלמה, היא מאירה, מאירה יותר. יש לה יותר את ההכשרה כבר להופיע בחיים, אבל היא עוד לא מופיעה בצורה שלמה, אז לכן היא קצת נופלת, ויש הרבה הרבה פצעים, אבל זה פצעים שהם חלק מהגדילה הזאת. אז זה נראה דומה. ובאמת יש הרבה בשפה המוסרית, יש הרבה הרבה מה ללמוד מזה, לכן למדת הסוגיה, כי זה קשור גם אלינו מאוד. אבל במבט על, זה הפוך. בסדר? זה קשיים של גדילה, זה כאבים של גדילה. אולי... בסדר? זה מובן? זה חשוב מאוד להבין את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו בכל הסוגיה התעסקנו רק בקשיים, דיברנו כאילו... ממוקד רק על הבעיות, אבל אם נחשב להסתכל על המבט על, זה חשוב מאוד להבין את המבט על, בלי שאתה מכחיש את הבעיות ואת הקשיים ואת ההתמודדויות. אז צריך לראות בעצם את המכלול, בסוף אנחנו הילד הזה כבר גדל, הוא נולד, הוא כל הזמן מתפתח עוד, ותוך כדי התפתחות, אז יש הרבה הרבה נפילות של גדילה, כחלק מהגדילה. אבל זה כבר לא חוזרים אחורה, זה כבר השלמנו תהליך מאוד מאוד ארוך, אנחנו בשלבים אחרים לגמרי. אז יש את המבט על, ומתוכו את המבט המוקד על העם. בסדר, תמיד אנחנו צריכים לנסות לראות את התמונה בצורה השלמה שלה. בסדר? טוב, עד כאן. שלום לכולם. תודה רבה על המשלוח מנות, לא אמרתי לכם תודה.